היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה המעריצה מספר אחת של קוקו הזמר והקלידן סטיב בניסן.
מאיה, לא ידעתי את זה עלייך.
את לא רואה שהיא פורקת סחורה?
אני אמסור לפקח.
ושהיא אינה קיפוד?
אינה קיפוד. שלום למאזינות ומאזינים, אתם על תרבות יום א'.
שהוא פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שמה עושה גילי, ספרי לכולם ולכולן.
אני אספר כפי שאני מספרת בכל שבוע, שהוא מכין אתכם לשבוע הקרוב מבחינת תרבות, כל הדברים החשובים לדעת ולעשות.
ספרי מה יהיה לנו היום.
היום יהיה לנו ספשייל גורי אלפי.
כל תוכנית היא ספשייל גילי.
אבל לא כזה, כי הספשייל הזה הוא מיוחד. ומתראים בו גורי אלפי שבא להגיד
ממש
שלום.
ממש מקומון בשרון בניינטיז, ספשייל מיוחד.
אתה יודע, כבוגרת מקומונים, מה הכותרת הכי שגורה במקומונים?
נו?
וריאציות שונות על המשפט, אין דין ואין דיין. לט דין ולט דיין.
יפה.
דני דין ורות דיין.
כן, וואי, וואי, וואי.
הבאתי אותה.
כן.
ואחריו...
בטח דני דין ושימון פרס, לא? זה מה שקורה עכשיו.
עכשיו כל דבר הוא ושימון פרס.
כן.
אבל...
רינונים.
רינונים. בואו נרנן, שלא ירננו.
כן.
ואחרי השיחה הארוכה שתהיה לנו עם גורי אלפי, ארוכה ומשובחת.
כן, את אומרת ארוכה...
כאילו זה משהו לא טוב.
אבל פה רק רצינו עוד, וכל מי שיקשיב ותקשיב גם ירצו עוד.
כל מי שיקשיב?
וכל! בגד כיפת בראש מילה, אבל כשזה לא בראש מילה, אז מורידים את הדגש, ואז וכל, כמו ספל וחוס. זה לא בסדר שאני מדבר בעברית צייחה?
תראה, אני במקומי, הילדות בשעריים, זה לא בהכרח נכון לדבר נכון.
הנה היא מגיעה עם העון הסימבלי של ישראל השנייה. יופי, אז מה יהיה אחרי גורי?
סיבוב מהיר.
יופי. ומה בסיבוב המהיר?
דברים מהירים.
כמו?
כמו דייב שפל, כמו יורשים. אם יהיה לנו זמן, נדבר גם על מיני סדרה ששמה משפחה גרעינית, שכבר נמצאת זמן מה ב-VOD של הוט.
נשמע לי שצריך. ותהיה גם קצת מוסיקה.
מוסיקה?
שנמליץ עליה. יאללה, בואי נתחיל, כי גורי פה מחכה ורותח.
אהבה ממבט ראשון זה קשקוש של סרטים. זה לא עובד ככה בחיים האמיתיים. טוב, אבל אין באמת סיבה שתרחמו עליי, אני חי את החלום.
שלום לך, תזמנת מין.
יוצאת לדייטים.
סקסי.
עובדת בעיתון גדול.
ירדן הולכת לעשות את הכתבה.
אני עוד לא הסכמתי.
20 סיבות שהגבר שלך מזיע בידיים. לא?
לפני שלושה שבועות יצא עוד סיפור אחד, סרטו של גורי אלפי אהרון, כבמאי, כן? גם מככב בסרט וגם הוא הבמאי של הסרט וגם הוא בין הכותבים שלו, יש לו סרט חמישת הסרטאים, נכון?
כן, משהו כזה. כן.
וגורי נמצא איתנו כאן, איזה פאקינג כיף לנו, נכון גילי?
ממש, היי גורי.
מה העניינים?
אתה יודע שלפי הוויקיפדיה שלך, שמך הוא גור דוב?
גור דוב אלפי אהרון, כן.
אתה גור דוב?
אני גור של דוב.
אתה יודע שאני מכירה גור נמר?
שהשם השני זה נמר?
ביקר לי באלוהים.
אנחנו חייבים להכיר, ולהתחכך, ולהריח אחד את השני.
אני אכיר ביניכם. גורי, תודה שבאת, ובוא נדבר על הסרט, אבל לפני זה אני חושבת שאנחנו צריכים לדבר על כל השנה שהייתה לך. תמיד זה כאילו איכשהו מקרי שהכל מצטרף לאותו זמן ויוצא ביחד, אבל הייתה לך בשנה, פחות מהשנה החולפת, היה לך גם את בלק ספייס, גם את הטבח, את הסדרה היהודי החדש שעשית לכאן 11, הסרט הזה שכתבת, ביימת ואתה משחק בו, מה עוד, מה אני מפשפשת?
היה שקופים.
שקופים.
שכחת גילי. מה את חושבת שמדובר בעצלן? סיפורים מהקורסה העונה עכשיו ש...
לא,
בעונה הקודמת, נכון? עכשיו עולה עונה חדשה גם, בדיוק.
כדי שלא יחסר. אז כאילו, מה, אתה לא זקוק לשנה? זה היה סיפור עם הקריירה שלך?
תשמעי, נראה לי קודם כל, הייתה לי שנה בארצות הברית, והיא הייתה מעין שנה כזאת של אינקובציה. זאת אומרת שאני לא עשיתי הרבה.
שרית.
שריתי, וגם בתוך איזה... אני לא יודע, מכות לאגו כזה, והלכתי לבמות פתוחות, ועשיתי סטנדאפ באנגלית, והייתי לא טוב, פחות טוב, יותר טוב, בסדר. הגעתי לבסדר, ואז חזרתי. ובעיקר חיכיתי ולא ידעתי למה אני מחכה. כנראה חיכיתי לחזור, כי כשחזרתי זה היה מין התפרצות כזאת, שלא יכולתי לעצור את עצמי מלעשות. זאת אומרת, זה היה ממש דברים שכבר התבשלו לי בראש, ואמרתי, אוקיי, זה, 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 והתחלתי כאילו להניע את כל הפרויקטים, ואמרתי, אוקיי, 40% במקרה הטוב יקרה מכל הדברים שאנחנו מתכננים עכשיו, קרו 85%.
שזה אחוזים מטורפים.
זה היה מטורף. פלוס זה שמהסטרס, באמת מסטרס, גם אמרתי כן לפרויקטים שהם לא שלי. זאת אומרת, פעם ראשונה כשחקן לדברים. ודברים שהם קפיצה למים עמוקים שלא ידעתי.
תשארו פה, תכף יחלצו אתכם, בסדר? אתה המנהל, חנוך, נכון? תדאג שאף אחד לא זז.
בלק ספייס זה הדבר הכי מופרך שעשיתי בחיי. לא האמנתי.
הוא כוכבית קצת מופרך היה.
לא האמנתי בכלל, לא על ההצעה, לא על זה שאף אחד לא עוצר את הימי צילום ואומר... חבר'ה, כולם רואים את זה, כן? זה גורי אלפי עם העין והזה, כן? כולנו רואים את זה, כולנו רואים את המוניטור. אז אף אחד לא עצר, וזה הגיע אחרי זה לנטפליקס, שזה היה באמת, וכאילו מלא עוקבים הודים.
עכשיו עוד יותר כולם רואים את זה.
יש לי מלא עוקבים הודים, שכותבים לי כל מיני שירי הלל.
We like your hairstyle.
לא, באמת, מאוד פוגעני מה שעשית עכשיו.
אותך להם כזריה שהתנצל על הפו.
ממש. ולעשות את כל הדבר הזה, ולקבל אחרי זה כזה גל של תגובות המטורף, בעיקר כי הייתי בחרדה איומה, גם זה גם מהטבח, שהעבודה הייתה די באותו זמן, ושניהם הצריכו ממני להיות לא אני בכלל.
אני זוכרת שהייתה פה דנה מודן לפני כמה חודשים, כן. ודיברנו על הטבח.
כן?
בחיי. וואו. והייתה לה הבחנה מאוד יפה, שהיא אוהבת לראות קומיקאים בתפקידים דרמטיים, כי יש משהו שלא לוקח את עצמו ברצינות שם.
נראה לי דווקא שקומיקאים הם מאוד מאוד רציניים, והם באים לתפקיד דרמטי, עם הרבה מה להוכיח, והם דווקא נזהרים מאוד לא להיות קלישאה דרמטית. מצד שני, הם כאילו יש להם עדיין איזה... פסון של אותנטיות שהם לא יכולים לאבד בתור קומיקאים. אז הם ממש משתדלים. וגם כשאנחנו מלהקים דברים, אז אני גם חובב את הקומיקאים ואת הקומיקאיות שבאים, ולרגע אתה רואה את העיניים שלהם משתנות בשביל התפקיד, וזה פשוט גאוני וזה כיף. כי גם יש משהו בתפיסה הציבורית, אם אנחנו תופסים בן אדם כקומיקאי, ויש לנו איזו ציפייה שהוא יצחק, אז מיד, אתה יודע, גיטית פישר, גם כן בטבח וזה, אתה ננעל על זה רגע שהיא לא עושה פה איזה דמות, והיא לא יוצאת, והיא לא, וזה הכל נורא קטן, וזה נפלא.
גם בסרט, גם בעוד סיפור אחד, ליהקת קומיקאים.
כן, בטח.
סתם, נגיד עמית הרשקוביץ, שאת אומרת לי, נתת לי מרפק, כאילו, אומרת לי, איזה
זאתי. לא, בכלל, יש שם כל נבחרת הקומיקאים המבטיחים או המקיימים.
כל מי שענה לי לטלפון בגדול.
מישהו לא עונה לך לטלפון.
גם יש כאלה שיש להם מספר מזה.
גם ביכולת המוצלחות שלי, אז דור כאן בתפקיד כזה של נבח כזה,
נכון? מה זה, נבח מאהב.
כן.
הוא היה נפלא.
זה לא רק השנה הזאת קרה, אתה תמיד עובד הרבה, כמה פרויקטים במקביל, אתה יודע, אני זוכר שהיית עושה מצב ההוגה והאומה, או איך שלא קראו לפורמט הזה, אז ובמקביל, בערוץ 8 תוכנית אינטרנטית. זה משהו שאתה חייב תמיד, אני חושב על ג'ון ריברס בהקשר הזה, שתמיד היה לה כמה דברים במקביל, שלא יכלה שיהיה לה רק עיסוק אחד, כי מה יקרה אם משהו ייפול?
אז ג'ון ריברס דיברה על זה הרבה, שהמניע הכלכלי היה גם מניע אומנותי. זאת אומרת, שזה היה הדרייב זה. באמת, בכל היקר לי, אני לא חושב שהמניע הוא כלכלי אצלי, המניע הוא בעיקר עשייה. כאילו זה נשמע פלצני, אוקיי, כי עשייה זה דבר כזה. אני בעניין של העשייה, זה לא הכיבודים שמעניינים אותי. אני רק אומר שנניח לעשות סדרה, אם נניח הייתי עושה את הטבח, אוקיי, בתור שחקן, ומחכה עכשיו לעונה השנייה, אני לא מבין מה הייתי אמור לעשות בזמן שיש לי. זאת אומרת, כי זה מדובר ב... במקסימום היו לי שם 17 ימי צילום, אוקיי, מה אתם עושים עם שאר הזמן שלכם? רוב הדברים שאני עושה, הם לאו דווקא מכוונים להיות מוקרנים או מוצגים, הם בעיקר כדי שנקום בבוקר, נפגוש אנשים מוכשרים, שאני מאוד אוהב to hang with, ויהיה לנו כיף ויהיה לנו מצחיק, ואנחנו נכתוב דברים, ולפעמים יקרה עם זה משהו ולפעמים לא. וזה סבבה.
מהמקום הזה זה יצא עוד סיפור אחד?
יצאו הרבה דברים מהמקום הזה. עוד סיפור אחד, זה היה גלגול שאני מנסה לעשות סרטים כבר כמה שנים, וכל פעם מגיש להקרנות, הולך לאדרי, עושה כל מיני שיתופי פעולה כאלה ואחרים. פתאום באיזה דלת אחורית מוזרה, בטוויטר, דיבר איתי עומר ברק, ואמר לי, תשמע, יש לי ספר שאני רוצה להוציא, אני רוצה לקרוא דראפט. אמרתי לו, אוקיי, אני אתן לך הערות, אני לא... לא ממש הבן אדם לזה. הוא אמר, אני סומך עליך, זו קומדיה רומנטית. וקראתי, ואהבתי, ואמרתי לו, תשמע, אני אפילו לא זוכר שהיו לי הערות מי יודע כמה. ואמרתי לו, תשמע, זה גם ממש תסריט, תסרט. זה היה 2017, 2016. אז הוא אמר, זה שלך, תעשה את זה מה שאתה רוצה. אני יכול לשים את ההמלצה שלך על גב הספר. אמרתי לו, בכיף. וזה נהיה רב מחר, מטורף. ואז התחלנו לעבוד על זה. כמובן, היו כאן כל מיני גלגולים, ובגלל זה ההרחבה וההרחבות שלה, של צוות הכותבים, כי אנחנו בעצם הפכנו את זה לאיזה סדנה שבה אנחנו אומרים, איך אנחנו עושים קומדיה רומנטית, שהיא לא נופלת בלהביך, שהיא לא נופלת בפתאום עכשיו 35 דקות של האי בדיכאון, שהיא לא נופלת בקלישאות, ואנחנו נשבע שהשתדלנו. אני מקווה שזה גם עבר ככה בסרט, אבל ממש רצינו לעשות משהו שהוא לא ייפול לרגע מבחינת הקצב שלו, מבחינת האנרגיה שלו, מבחינת המצחיק versus מרגש, ואיך זה עושה דיפיוז אחד לשני כל פעם. כאילו כל פעם שזה מגזים, אז זה קצת מאזן את זה, וזה מה שהשתדלנו לעשות. אז כל פעם זה צריך ממני להביא עוד ועוד אנשים פנימה. זאת אומרת, הדמות של ירדן, אמרתי, אוקיי, אני באמת, I'm struggling עם הדמות הזאת.
ירדן שאותה מגלה מדינה סנדרסון.
המדהימה, אז נועה וגלית באו, וחילצו אותי במקום הזה, וגם כמובן, אתם כל כך הרבה רעיונות מעולים.
אני מתרגם, נועה זה נועה ארנברג. גלית זו גלית חוגי, שאתה גם מגיש תוכנית בוקר ברדיו תל אביב. אפרופו, חוץ מכל העיסוקים, הוא גם בינתיים מגיש תוכנית בוקר כל בוקר עם גלית חוגי.
אוהב לקום מוקדם.
אני אוהב לקום מוקדם.
זה התוכנית המוקדמת, כי הוא היה ב-LA כשהם התחילו להגיש אותה. ואז יותר קל, בגלל ההפרשי שעות, שהוא יהיה משם, זה עוד לא אמצע הלילה, נכון? ואז ככה, תפרו את זה. ואז כשהוא חזר לארץ, מה אתה מתבקש מלהמשיך את זה כשהם כבר פה באולפן? קיצור, אז נועה ארנברג וגלית חוגי, ואז מי עוד הצטרף?
דרור ויידמן היה מההתחלה, כי דרור ויידמן, אני משתדל לעשות כל דבר איתו, הוא פשוט כותב מכונן, את הסרטיים מכונן, תכף יוצאת סדרה שלו, שהוא עשה, וזה שלו, וזה כל כך כיף לראות. אנשים כבר עושים את שלהם, וזה נפלא ומרגש. ואבי נשר, בית ספר לקולנוע,
שהסביר לי... יש לו גם קרדיט בהתחלה, נכון?
בוודאי. יש לו קרדיט מאוד מצחיק, כי אמרתי לו בסוף, אוקיי, אני צריך לתת לך קרדיט. ובסך הכל הוא הגיע כמנטור, כחבר, כבן אדם שבאמת אכפת לו מקולנוע, ורצה נורא להסביר לי דברים, והסביר לי המון. אבל אמרתי לו, אני יכול להגיד עורך תסריט, אני יכול להגיד, לא. הוא אומר, תמציא משהו. אז כתבתי, סר אבי נשר, האיש למשימות מיוחדות. עכשיו, זה מעסיק מלא אנשים שראו את הסרט. מה זה אומר? אבל זה יצחיק אותו, אז אני שמח.
הוא באמת סר. צריך להגיד, אגב, סליחה שקטעתי, ניב, אבל צריך להגיד שעומר ברק, הספר הוא לחוץ חתונה, והוא מספר בעצם על ניסוי, נכון?
שעבר עליו
כשהוא היה כתב בידיעות אחרונות. כן, הנשרים, משכנו של הסטן. לא. חברים שלנו.
זה היה עסק שחור שלנו.
בקיצור, זה מבוסס באמת על ניסוי עיתונאי מביך שהוא היה חלק ממנו, ואני מספרת את כל זה בשביל להגיד שזה באמת קומדיה רומנטית, וקומדיות רומנטיות אין כמעט.
בכלל, לא בארץ, אנחנו בשנות השבר של הקומדיה הרומנטית.
נכון.
כאילו בכלל היא הוגלטה מבתי הקולנוע לנטפליקס, ושם היא במשקל אפילו לא נוצא.
והיא גם לא עברה מטמורפוזה, זאת אומרת, היא לא עברה שינוי, והיא עכשיו קוראים לה משהו אחר.
נכון.
היא פשוט איננה. נראה לי שאנחנו אולי, לא יודע, כהים מדי או צינים כבר לעניין הזה.
כאילו נתרגלנו להגיע לקולנוע רק בשביל לראות איזה ספקטקל.
או ספקטקל, או ספקטקל רגשי. או משהו שהוא ספקטקל רגשי, שאנחנו יודעים שמישהו
שעובר על גיבורי על.
פתח את הלב שלו וכאילו, ואת כל הקרביים שלו, והכל כזה מדמם.
כן, אני מזהה את זה בין מרוול לפרזיטים, נגיד.
בדיוק.
זה או שאתה בא בשביל זה, או שאתה בא בשביל זה.
והנה, תראה, משחקי הדיונון עושה את שניהם.
נכון, ממש אבל.
כן.
ראית?
בוודאי.
אהבת?
Back to back.
כן, גם אני.
מה זה? לא יכולתי לעצור את הגועל.
זהו, זה מגיל אותי אמיתי, כאילו.
לא מגיל אותי, אני... זה גם מצחיק אותי, אני תמיד צוחק ברגעים האלה כמו מטומטם.
פרק עם הג'ולים, גולות? איך אומרים? ג'ולים או גולות?
אם אתה ירושלמי, ג'ולים.
זה יוצא מטומטם anyway. ממש.
זה...
חפתי קול, אתה זוכר?
לא, מה זה אומר?
חפתי קול. אני לא זוכר מה זה אומר, אבל הייתי כל הזמן צועק את זה, כשהיינו משחקים.
חפתי קול? אתה המצאת.
ויש גם חפתי קול כולל הכל.
הקופי רייטינג הוא מבריק.
יכול להיות, וזה גם היה ממש, אני עושה פה ספוילר למשחקי הדיונון, אבל שזה אומר שעכשיו זה הכל או כלום.
כן, אוקיי.
הכל או כלום, ואם זה נכנס לתוך הבור, אז הכל שלי או הכל שלך.
כן, וזה גם באמת, אתה לא עושה ספוילר, אבל זה קורה שם.
זה. חפתי כל כולל הכל, גברת. אל תסתכלי עליי ככה.
אבל אז לאור זה קצת מפתיעה, בחירה שלך בקומדיה רומנטית עם צחוקים, וכזה אהבת אדם, ואהבה בכלל.
מודה שיש פרויקטים שאני בוחר בקפידה, ויש פרויקטים שאיכשהו בחרו אותי. ההשתלשלות הייתה נורא טבעית. וזה משך אותי. זאת אומרת, זה משך אותי לעשות את זה, משך אותי לעשות את הגלגול של זה מהספר לסרט, ובעיקר ההזדמנות שהייתה לי מול משה אדרי, שאני לא יודע, תפסתי אותו באמת בתקופה כל כך ספציפית של פרוספריטי זעיר כזה, ממש איזה אשנב פרוספריטי, שהוא אמר כן.
יאללה, לצורכי מס.
כן, כן, בדיוק, זה מקלט מס טוב. ונתנת אוקיי, אז אמרתי לנאווי, נאווי אסף נאווי מפיק איתי, ואמרתי לו, זה כאילו אומר שאנחנו...
הוא אמר כן עכשיו?
לא, עכשיו מה זה אומר? זה אומר שאנחנו עכשיו כבר עושים את הסרט, או שיש עוד שלבים? אז הוא אמר, נראה לי שאנחנו עושים את הסרט. אז הכל קרה עם הסרט, הכל קרה גם במובן הזה של, עשיתי מלא טעויות, וניסיתי לתקן, וניסיתי עוד לתקן, וכל פעם שהגעתי לאדרי, אמרתי לו, תקשיב, אני רק צריך עוד יום השלמה. לא, כי חשבת, זה. והוא מסיט את המבט לנאווי, ואומר, כמה? ונאווי אומר לו מספר, והוא אומר, תלכו כבר, אבל תלכו כבר, אל תחזרו לפה יותר. הוא באמת סר, הוא צריך לקבל סר.
יקבל גם.
יקבל.
לא קיבל?
לא, יקבל את המשואה, את הפרס.
היה לי שכבר היה.
היה לדעתי, כן.
אז קיבל, יופי.
קיבל.
יאללה, אתה בא לשתות משהו?
כן, אבל לא.
לא עכשיו או לא בכלל?
אני הבטחתי לאשתי שאני לא אחזור מוכר.
אשתי? וואי, חשבתי שאתה גרוש.
למה?
לא יודעת, ככה נראה לי.
יש מלא דברים שאני רוצה לשאול לסרט, אבל לפני זה אני חייב לשאול, התכוננת לזה שתהפוך לסמל מין בטבח?
בטח, ברור, הייתי מוכן.
לא, באמת.
הייתי מוכן, הייתי לגמרי מוכן, מגורז כולי. כף רגל ועד ראש.
אבל אתה מודע לזה שזה קרה, נכון? אתה מודע לזה
שזה... מה זה מודע לזה, ניב? רואים שלא שמעת את הפודקאסט שלי. זה יהיה ASMR יותר. וזה אני לוחש לגוף שלי דברים.
הגוף שלך עונה לך דברים?
אתה מושלם. הטורסו שלך נאה. נראה לי שמגיעה תקופה בחייו של כל אדם. לפעמים זה דקה, ולפעמים זה שעה, ולפעמים זה יומיים, שהגיל שלו, הפיזיולוגיה שלו, מזג האוויר, והאופנה באותו זמן, יש איזה כאילו הכל מתכנס, מפץ, קורה, ואתה רואה פה משהו ואתה אומר, היי, זה דווקא לא מכוער לגמרי. זה ממש, אני יכול להביט בזה, תסתכלי גם את, אני גם הביטה. אז כן, ואז מתאים להגדיר את זה איכשהו. ונראה לי להתנשק עם יעל אלקנה בסדרה,
עוזר.
מרים אותך, אם אנחנו כבר עושים רפרנס למה שעשינו בסרט, וזה על עניין המעמדות.
כן.
אז כן, אז אם
הליגות.
אם היא נשקה אותו, אז אולי הוא כן ראוי. אני חושב שאולי גם...
כן, זה דבר שבהחלט...
זה מקפיץ קסטות.
את אומרת קסטות וליגות וזה, זה אלמנט שקיים בסרט.
כן.
זה חשוב להגיד שיש בסרט...
לגמרי נועה וגלית, אגב.
כן?
הפרט הזה לגמרי נועה וגלית.
מעניין.
כן.
יש את העניין הזה של האם אני ראוי לצאת איתך, האם אנחנו במעמד שווה, האם את עושה לי טובה, אני עושה לך טובה. כן. מפה, בשביל הדייט, בשביל הרומנטיקה, או בשביל התכלית של להיות בזוג, מנמיך את עצמו. וזה באמת שאלה שנשים שואלים את עצמם, אבל באמת בסרט יש לזה ביטוי רציני מאוד, כולל מבואות היטלריים, נגיד.
כן, כן, כן. טוב, זה פשוט...
לא, זו בדיחה ממש מצחיקה, אני לא אגיד, אבל זה... שנינו צחקנו בכל
רב. הייתי בשני בתי קולנוע, ותמיד מעניין אותי הרגע הזה, כי זו בדיחה שהיא קצת אולי הצידה, הצידה, למעלה, למעלה, לא יודע, לא רוצה להגיד למעלה כזה מתנסה, אבל כאילו זה הצידה מהסרט.
לא, למעלה בכזה מועל יד.
למעלה במועל יד, בול, בול, בול. אז כאילו, אולם אחד צחק מאוד, ועשיתי כזה, עולם השני זה עבר באיזה שקט תהומי.
וואי, אנחנו נורא צחקנו.
נורא צחקנו. בכלל העולם צחק. ממש. בהקרנה אצלנו העולם צחק.
וגם אנחנו
איזה משפיע זה? הסרט גמור, הוא עשוי, הוא לא משתנה. ועדיין, השפעת ה... איך זה, השפעת הבוחן על הניסוי, או השפעת הנבחן על הניסוי, יש כזה איזה עניין.
כן, כן.
זה ממש זה, רואים כאילו שכל קולנוע מגיב אחרת, החוויה העדרית היא אחרת, וזה מדהים. הייתי בהקרנה שהייתה כולה אנשים מאוד מבוגרים, מאוד, מ-65 ומעלה, זה כזה. אמרתי, זה מעניין. זה מעניין, כי השפה נעה בין מאוד מאוד ריאליסטית, השפה אולי קצת פנטסטית כאילו של העבר, וזה... אבל זה לא מתנחמד בקטע של מסביר מאוד מאוד במילים.
לא, ממש לא, וגם יש סלנג, וגם יש סלנג, כאילו, דיבור מאוד עכשווי. כשהיא אומרת, יש אותי, אז כאילו, זה מעכשיו אומרים.
כן, נו, הם צחקו.
והם התרגשו.
איזה יופי.
הם החליפו את הזה ו... עזוב אותנו מלצחוק. אנחנו התרגשנו מאוד מהסרט.
איזה חמודים.
ממש חמודים.
יצאו אנגז'ה מהסרט.
ממש. הם באו בכלל לראות ג'יימס בונד. הם חשבו שזה היה ג'יימס.
יו, זה קרה לנו.
אני לא מאמין לכם.
זה קרה לנו, לא בדיוק.
אנחנו נכנסנו לסרט, והתחיל ג'יימס בונד.
אתם מבינים שאני קיבלתי באינסטגרם סיפור של זוג שנכנסו לראות ג'יימס בונד, והתחיל הסרט, עוד סיפור אחד, והם חשבו שזה טריילר, ואז הם אמרו, זה קצת ארוך בשביל טריילר, ואז הם אמרו, טוב, אנחנו כבר פה.
אנחנו
כבר מחויבים, בדיוק. והם נשארו עד הסוף, ואז הם כתבו לי את כל המגילה הזאת, על איזה כיף, ואיזה דווקא במקריות להיכנס לסדר וזה, והיה להם כך טוב שהם לא רוצים לראות את ג'יימס בונד עכשיו. איזה כיף.
איך הרגשה להיכנס לאולם חשוך, מלא באנשים זרים, ולראות משהו שאתה ביימת ושאתה ככב, וכמה זה שונה מנגיד לראות סדרה שביימת?
כל חוויית הקולנוע היא מרגשת באופן... אחר שלא הכרתי ולא ידעתי שאני ארגיש כאילו אני בהופעה, יש בעצם איזה 5-6 הקרנות ביום ב-40 בתי קולנוע בארץ. ואני מרגיש שאני כל הזמן איפשהו חלק ממני ביקומים מקבילים כזה מוקרן ומציג, כמו שושנת קהיר הסגולה, שזה כאילו, זה, אני באמת שם, אני באמת שם בתוך הדבר הזה. ואני עומד למבחן כל פעם, למבחן הרגש, למבחן המצחיק, למבחן החיבור, ואני מקבל כל הזמן תגובות מאנשים, שזה דבר מטורף. אילו, עכשיו יצאתי מהקרנה, עכשיו אני צריך להגיד לך, כי זה עכשיו קרה. זה כמו לצאת מהופעה, ואני יחסית נגיש, אז אני מקבל מלא תגובות, ושיחות, ושאלות, על הפסקול, על הזה, על זה, על זה, על מה, למה טיקי דיין מופיעה בזה ולא מופיעה בסרט? כל מיני, כאילו מלא, מלא, מלא דברים כאלה. זה נורא, נורא כיף, ומפחיד, ומלחיץ, ומוזר. ואין את זה בעניין הטלוויזיוני, כי בעניין הטלוויזיוני, אם זה מאוד 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 מצליח, אז כשיפגשו איתך וכשיפגשו איתך, יגידו לך שהם נורא אהבו. אם זה פחות מלהיט מטורף, לא יגידו לך כלום. אם זה נורא והיום, וזה נהיה כאילו דיבור על זה שזה נורא והיום, אז יגידו לך מלא בכל מדיה אפשרית. אבל זה עדיין, יש איזו תחושה, שזה בר חלוף, כי זה טלוויזיה. וזה באמת העניין של האומנות השביעית אל מול הטלוויזיה, שכאילו כבר, אתם יודעים, הקרב הוא כל כך קולוסלי.
זה, אני רוצה לשאול, עדיין כאילו הקולנוע יותר נשגב?
יש בו משהו יותר נצחי. הערך הוא אחר, ואתה מספר סיפור. וכשאתה מספר סיפור, גם ברומן, גם כתיבת ספר, וגם פה, יש לזה ערך אחר מיריית היריעה הזאת של סדרה... האופי של טלוויזיה, וזה שאתה בספה ואתה בבית שלך, ואתה יכול לבחור מתי שאתה רוצה להעביר. כשאתה הלכת לקולנוע, מעט מאוד אנשים יוצאים מסרט. מעט מאוד. אני זוכר אולי פעם אחת בחיים, וזה כאילו נורא.
מאיזה סרט?
9 חודשים.
עם יו גרנט וג'וליאן מור.
פגז.
וג'ואן קיו זה הכחות של ג'ון.
טוב, ותן את התפקיד אורח הזה, האגדי.
רגע, עכשיו אני לא זוכר.
רובין וויליאמס.
אה, נכון. בתור המילד.
ויצאתי.
אז יצאת באמצע, איך הגעת לראות שהוא המילד?
יש מצב שלקח לי זמן. אבל אתה מתחייב, אתה כבר פה, אתה בתוך הקולנוע, אתה שבוי, אתה שילמת, אתה עם פופקורן, אתה התמקמת, וזה כמו טיסה. אין עכשיו לצאת, זה אני עכשיו עד הסוף עם כל הקטע שאני אראה את הסדרן מתחיל ללכת לעבר הדלת, אני אבין שהסוף מגיע וכל הדבר הזה. אתה אקטיבי בתוך החוויה הזאת, איפה שאתה פחות, אתה פחות שוחק בקהול או דברים כאלה, כשאתה בבית, גם אם אתה עם חברים, אתה, כאילו זה לא, זה לא הצפייה הזאת. וקולנוע אתה, יש ערך לזה שאתה קהל. אתה ממש קהל.
תגיד, איזה פוזיציה נוחה לך היום יותר?
69. יש לנו פרומו, לפי דעתי. יש לנו פרומו. הארץ, לאנשים חושבים.
זה כבר לא סלוגן מזמן.
הארץ, לא אכפת לנו. זה עכשיו?
חושבים פתוח.
באמת?
כן.
חושבים פתוח מדי.
ראית את הצחוק?
חושבים, אבל לא כמוך.
הצחוק שלו היה אותנטי.
הפוזיציה של במאי, של שחקן, של סטנדאפיסט, איפה אתה הכי בבית?
מאוד מאוד נוח לי בעמדה של הבימוי, כי יש בה משהו שאני מאוד אוהב, וזה לנהל ולהפיק. זאת אומרת, זה כאילו, העניין של הבמאי כאיזה מוטיבטור, כמסתכל מלמעלה לדבר, לתמונה, עוזר לשחקנים, מכוון, מחבר צוות יחד. זאת אומרת, כל הסדרות והסרטים שבהם מכנסים חבורה יחד, כל האושן אילבנים למיניהם, איך קוראים לזה באנגלית? הייסט? זה הכי כיף לי. הכי כיף לי. אוקיי, יש פרויקט. מההתחלה ועד הסוף זה ליוק, כי אתה מלהק את כל הצוות, ואז אתה מלהק את הקאסט, ואז אתה מלהק גם מי, לא יודע, מי יעשה יחסי טיפור, אתה שולט בכל הדבר הזה, ואתה מרכיב פה איזה קבוצה, איזה קבוצת כדורגל כזאת, שהם כולם נכנסים מתחת לאלונקה ואומרים, אוקיי, יאללה, אנחנו עכשיו עושים את הדבר הזה ביחד, ואתה צריך לגרום להם להרגיש איזה מחויבות לדבר, ואני מעריץ של קומיקאים וקומיקאיות, ואני מעריץ של מקצוענים ומקצועניות, ו לראות את כל הדבר הזה קורה, ולתת להם את האינסנטיב, את המוטיבציה, להיות הכי טובים שלהם, ולהגיע ליום צילום שכולם מתפוצצים, ולהרים להם, ולהגיע אחרי זה לחדר עריכה, ולראות שזה דרק, אבל לא היה כיף ביום צילום, וללכת לצילומי השלמה. לא, תשמעו, עדיין, הדבר הזה של ניהול, הוא בא לי יותר טבעי ויותר נוח מכל דבר אחר, גם מהצורך בשליטה, אבל גם מהצורך בצוות. זאת אומרת, ההרגשה הזאת שאני אקום בבוקר ויהיה לי את הצוות, היא ממש ממלאה אותי, ותחשבו על הפער שהיה לי בין לקום כל בוקר לתוכנית לילה, כל בוקר לתוכנית, וישבנו כל הצוות, ואנחנו חושבים מה לעשות ואין כלום, הדף ריק, ובלילה יש תוכנית. מי זה, מהאינטנסיביות הזאת ומההרגשה הכיפית הזאת של הביחד הזה, שכולנו מנצחים יחד את הדבר הזה, את הלוז ואת הזה ואת הכל, עברתי אני רק אבא של הבנות, רק אבא של הבנות שלי כשהן אומללות בארצות הברית ומתקשות להיכנס לסיטואציה חדשה בחיים שלהם, ואני לא יודע מה אני הולך לעשות, ואני לא בטוח שאני בכלל ראוי למשהו, ככה שנה. ובלי כאילו את הטים שלי קום אליו בבוקר ולצחוק על דברים.
אז מה חיפשת שם בעצם?
קודם כל לא הייתה לי עבודה, זאת אומרת הייתי יכולתי להתחיל כאילו לחפש וליצור וזה, אבל אמרתי בוא ננצל את זה שאני לא פנוי שנה קדימה, כי עשיתי בלוק על הכל, אז אם אני לא פנוי, אז זה הזמן לטוס, זאת אומרת זה משהו שכן רצינו לעשות הרבה מאוד זמן, ופינטזנו, אז אמרנו יאללה, וחשבתי שיהיה יותר קל.
זה עיר נורא קשה, לוס אנג'לס, לעשות את זה כאילו
עלי, גם הגיל, גם ההורות,
גם יש לך ארבע בנות, זה רציני הדבר.
כן, וגם האותנטיות של קומדיה, שאם רואים אותך עושה כזה פרוססינג כדי להוציא את הפאקינג בדיחה שלך החוצה, אז כאילו זה מחליש לפחות 50% ממנה. אז כל פעם הרגשתי שאני כאילו, I'm better in Hebrew. כאילו, you gotta see this, okay? Just learn Hebrew and then we can meet. ובכלל כל העניין של התרבותי והדרך שצריך לעבור שם, ואז שנפלו כל הסימונים על זה ש אני מינימום 5 שנים לא יוצא ראש מהמקום הזה. אני צריך 5 שנים כדי להגיע למשהו, לבסס את עצמי איכשהו, ואז אני אהיה כבר בין כמעט 50. אוקיי, זה cutting it very close. ואז היה כבר אחור הפני עם הכל.
נורא אמיץ, אבל
אמיץ, מטומטם. גם. תלוי מי שואל.
גם.
או מי מסתכל.
גם. הדינמיקה בינך לבין דינה סנדרסון בסרט היא פיצוץ, זה אש וגיצים, באמת, כאילו הפינג פונג ביניכם, התגובות, את רואה ששני קומיקאים בכל הרמה חבריהם יושבים פה ומחליפים מהלומות, ידעת שזו צריכה להיות היא? לך ברור או ש
חד משמעית.
כן?
כן.
כי?
דינה, פגשתי אותה פעם ראשונה כשהיא הייתה, לפי דעתי בת 20, היא באה לאיזה אודישן לפרויקט שלא קרה, שעשיתי עם שמולי כספריה נפלאה, והיא עשתה אודישן מדהים, אתה צעירה מדי, ואמרתי, אוקיי, מתישהו אנחנו חייבים לעשות משהו יחד, כי היא פשוט, וואו. ואז היא עשתה את אורי ואלה, אנחנו קופצים הרבה שנים קדימה, אבל עדיין, היא עשתה את אורי ואלה, וזה היה... זה העיף לי את המוח. ובכלל, העובדה שהיא יוצרת, היא כותבת, היא בימאית בעצמה, היא הכל, היא...
יש ביניכם הרבה קווים מקבילים, במובן זה ששניכם יוצרים, זאת אומרת, לה יש סדרה, אתה ביימת סדרה, זאת אומרת, אתם לא רק מגישים שורות שמישהו אחר כתב לכם ומבצעים אותן נורא טוב, זאת אומרת, יש איזשהו, יודע, תוכן, המילה הסנועה עליי, מתחת להכל?
חשבתי שזה סלטון, המילה הסנועה עליי.
סלטון, סלטון, חרפרף ותוכן. אני לא יכול לשאת את המילים האלה. ואותנטי גם.
תוכן, חרפרף. אוי, אוי,
אני חייב להפסיק להגיד אותנטי, אה?
תלוי בקונטקסט.
Keep it real.
כי זה שונה, אין מה לעשות. Keeping it real, זה יותר טוב מאותנטי.
שאומרת זה אמיתי.
למרות ששומעים ממש את המקצב באותנטי.
זה נכון.
דינה היא גם פורצת ממנה את האינטליגנציה הזאת, וגם אני מאמין לה שהיא שם והיא לא רוצה להיות שם. ונראה לי שכל סיטואציית הדייט, מההתחלה ועד הסוף, זה אני שם ואני לא רוצה להיות שם, אני שם ואני לא רוצה להיות שם. זה כאילו להילחם במבוכה של עצמה. ואתה ממש רואה את זה. אתה ממש רואה את זה קורה אצלה. ולא תכננתי בכלל שאני אופיע בסרט. ואני לא תכננתי בכלל שאני יושב מול דינה. האמת היא שחשבתי על טונה. תמיד אני חושב על טונה. בתור תפקידים.
הראפר.
הייתה זבולון המושלם. ואחרי זה הגענו למסקנה שטונה מגניב מדי לסיטואציה הזאת. ואולי אפילו צעיר. והיא צריכה איכשהו שזה בכל זאת יהיה קצת, מישהו קצת יותר מבוגר, זאת אומרת שהוא כבר חווה דברים, ואז אבי נשר אמר, הוא לא צריך להיות מאוד בטוח בעצמו השחקן, והוא צריך להיות זה, והוא צריך להיות גם קצת, אתה יודע, הוא צריך להיות קצת נאורוטי, אבל גם לא, הוא צריך להיות עדין, אבל גם קצת מחוספס, הוא צריך להיות בן אדם שיקום וילך, אבל גם בן אדם שיתבייש מלספר ו... ככה הוא עשה את כל הדבר הזה, והסתכל עליי עמוק עמוק אל תוך העיניים, ואמרתי לו, אני לא יודע, לא יודע אם נמצא כזה אדם. אז אמר לי, זה אתה, גורי, זה אתה! ואז התנשקנו. זה היה מדהים.
אבל זה באמת נורא אפיון של הדמות, כל מה שתיארת פה.
כן.
זאת אומרת, כולל סצנת החשבון.
ממש ככה, ממש ככה. כי זה כל הזמן up and down כזה, זה המשחק שאנחנו משחקים, וכשיש לנו שני כלים כאלה בתוך המשחק הדייט הזה, אז יהיה כאן מאוד מעניין לראות כאילו כל הזמן מי משאיר את הכדור הזה באוויר.
גורי, ספר לנו מה הלאה. יש תוכניות קונקרטיות על השולחן?
אנחנו מסיימים לצלם עכשיו את בלי פאניקה, שזה לתאגיד, וזה לוסי ואני ממשיכים את הרומן הטלוויזיוני שלנו, ואנחנו עושים סדרה, שישה פרקים, שכל פרק הוא קטסטרופה אחרת שיכולה לקרות בישראל. זה מטופל כמובן...
מהצונמי, רעידות אדמה כאלה?
צונמי, רעידת אדמה, מזג אוויר קיצוני, חומרים מסוכנים, סייבר שאנחנו חווים עכשיו, ואגב, בית חולים, שעכשיו חטף את הסייבר ואת הזה, אנחנו צילמנו בבית חולים, את הקטעים הקומיים של כאילו משתלט כופרה וכאלה עליו.
גם לנו הייתה לא מזמן פרשת סייבר, כשהשתלטו לנו על האינסטגרם, מרת.
אוי, נכון.
זה היה אדיר.
אוי, זה היה מגניב.
כן, חבל שתקנו את זה. נכון?
יש מצב שזה היה אינסטגרם יותר מעניין.
זה גם היה אדין. זה לא היה כזה, fuck you everybody. זה לא היה כזה.
זה היה כמו...
הנה אני עם קומטה.
אנשים העלו את התמונות טינדר שלהם מאיסטנבול, אבל החשבון של הארץ.
ממש חמוד.
זה מתקפת סייבר, ככה צריך להיות.
זה, חושבים פתוח.
כן, בדיוק.
וחוץ מזה, זה ממש גישושים לכל מיני דברים חדשים פלוס סרט, אבל...
סרט שלך?
כן, אבל בעיקר אני הולך לביים השנה, פרויקט של נועה וגלית, פרויקט נפלא.
שאינו החיות המוצלחות.
שאינו החיות המוצלחות שנגמר מזמן, ואנחנו עושים סדרה... מדהימה על שתי נשים בנות 65 יוצאות להקה צבאית שלא הצליחו בחיים שלהם ולא לא, לא שמענו עליהם שאני מאוד מאוד אוהב והכתיבה שלהם פשוט כל כך טובה כך...
האופיר הגלוסקה של להקת הנחל
האופיר הגלוסקה אתה יכול להגיד שלא הצליחה אתה של נעליך
תראה לא כמו ירדן הארזי
בסדר זה לא כמו מה זה לא כמו ברור שום דבר לא כמו אחרי זה עוד סדרה של סייד קשוע שאנחנו עובדים עליה ועוד סדרה בפוטנציה בשנה הבאה בקשת.
גורי אלפי, תודה שבאת, איזה כיף היה.
תודה שהזמנתם.
תודה.
is a river that I've been washing my hands in forever.
טוב, לפני שאנחנו רצים אל המסך, לשזוף בו את עינינו, בואי נדבר קצת על האוזניים שלנו, וזה שביום שישי יצא שיר חדש של אדל.
לולולו, ברכות, הגיע הזמן, not a minute too soon.
כן, 6 שנים.
פתח לאלבום החדש יקרו עכשיו 31.
יכול להיות, הגיע כבר לגיל הזה.
הגיע לגיל הזה, כן. הקודם היה 25, נחש למה?
כן, ולפניו היה 21, והראשון היה 19, נכון?
זאת אישה שאוהבת את הימי הולדת שלה, אין מה להגיד.
היא אוהבת ציוני דרך.
היא כ... לא בן אדם של מסאז' בהילטון בבוקר וארוחת בוקר בלנדבר, לא, היא מוציאה אלבום.
זה יופי של מסורת. אדלי, מה את עושה ביום הולדת הזה?
השנה, הוצאתי סינגל. אדלי, חיים של אמא.
זוכרת הסרט הזה מחוץ לחוק? של סטיבן סודרברג עם קלוני וג'יילו וקת'רין קינר. אז הדמות של קת'רין קינר קוראים לה אדל בסרט. ולואיס גוזמן משחק שם קובני שמחפש אותה, היא קוסמת.
נזל שלו קובנה.
כן.
סליחה. זה כרונוף משעריים.
כן, יפה, איך היא אוהבת. והוא כל הזמן קורא לה אדל. אדל, אדל, אז אידית ואני כל פעם אנחנו קוראים אחד לשני אדל, כל פעם שיש שיר חדש של אדל. אז מה חשבת על השיר של אדל?
לא שמעתי אותו.
די, נו, אז בשביל מה אנחנו מקיים את השיחה הזו? אם לא בשביל להגיד משהו כמו המלכה חזרה.
המלכה חזרה.
כן, זה מה שנכון תמיד, כשאלבום חדש של מדונה, המלכה האם, אם יש משהו שאני שונא, זה שמתייחסים למדונה כהמלכה האם.
אבל היא קצת המלכה האם, חוץ מזה שכמו כל אם, גם היא הפכה להיות מביכה עם השנים.
כן, את חושבת שזה שהיא ראתה את התחתונים אצל לטרמן שבוע שעבר, במולדת 63 שלה, זה מביך?
אני חושבת שבכל מקום שבו נשים בוגרות מראות התחתונים שלהם, כך סתם, זה קצת מביך אותי.
גילני בעיניי. אז אני הזנתי לסינגל החדש הזה של אדל.
אדל.
ואני חייב להגיד שקצת קשה לי עם אדל. זאת אומרת, אני נורא אוהב אותה, אחרי שכבר אחרים אוהבים אותה. חוץ מסקייפול, שזה שיר מושלם, ואיך ששמעתי אותו, היו לי דמעות בעיניים.
מסקייפול?
זה שיר מושלם, וזה גם סרט מושלם, למרות שנעתך לג'יימס בונד, והידיעה שנרדמת באמצע סקייפול,
השיר מספר הזה... מספר פעמים, מספר בכל פעמים. ניסיון.
זה שיר מעולה וסרט מעולה. יש לי סיפור עם אדל. כשיצא 21, להלן, האלבום הכי נמכר במאה ה-21, כן? אז עוד כתבתי ביקורות מוזיקה לעיתון הארץ, לעיתון גלריה, לא יודע אם שמעת על העיתון הזה.
שלום.
כן. ואמרתי למי שערך אותי, יש לי רעיון לטקסט, בוא נשווה בין זה שיש אלבום חדש לדאפי, ואלבום חדש לאדל. ושתיהן זמרות כאילו נאו-סול כזה, סול לבן, זמרות לבנות עם קול גדול, ושתיהן הציעו את אלבום הבכורה שלהן שנתיים קודם לכן. אז אמרתי, אני אעשה השוואה כזו. ובסיום ההשוואה הזו אמרתי, את אדל מי יזכור, דאפי זו שתישאר איתנו. ידה, ידה, ידה. עובר שבוע, פתאום אני אומר, בוא נה, רולינג את הדיפ הזה זה די להיט, אה? עובר עוד שבוע, אני אומר, someone like you זה שיר לא רע.
אבל... אני מררתי בבכי מול someone like you.
אבל בעיתון כבר היה כתוב. ליב הדס האידיוט הזה חושב שדאפי היא הדבר הגדול הבא, כן? ואדל... היא תמחק, אתה יודעת, היא תהיה הערת אגב בהיסטוריה של הסול הלבן. עכשיו, למה זה מתווסף בביוגרפיה שלי? אני לא יודע אם את זוכרת, אבל יחד עם רוק 30, יצאה באותו שבוע, יצאה סדרה בשם סטודיו 60. גם היא כאילו על אחורי הקלעים של סאטרדי נייט לייב. אני אז עבדתי באתר וואלה, זה לפני תיק 4000, וכתבתי ביקורת טלוויזיה שבוע, אמרתי, ההיסטוריה תשכח את רוק 30 המיותרת, ותזכור את סטודיו 60 on the Sunset Strip המעולה.
ברור, אני גם מבינה למה, אתה אומר 30,
זה קצת. שזו סדרה של...
ו-60 זה כפול מ-30.
לא, כי אז אמרתי, אירון סורקי נותן פה, אירון סורקי כתב את סטודיו 60, הוא עושה פה הבית הלבן, רק בסאטרדי נייט לייב, ותינפה עם השטויות שלה, והבדיחות גיחי גיחי וטרייסי מורגן, מי זכור את זה בכלל? כן, סטודיו 60 לא שרדה אפילו עונה, רוק 30, אחת הקומדיות החשובות של המאה ה-21, מישהו פה יודע לשים את האצבע על הדופק התרבותי, אה?
נבקלה,
כן.
זה היה וידוי מרגש, ואני אזכור את זה בפעם הבאה שאתה תשלח אותי להזין לכל מיני אלבומים שזהו, זה עכשיו הזמן וזה.
אבל האלבום ההוא של דאפי באמת טוב, אני נשבע.
אפילו אמא שלה לא אומרת לדאפי, כאילו, אולי השנה תשים מסאז' באיתון.
כל זוכרת את מרסי של דאפי? But I am begging you for mercy.
אחלה שיר, נכון? מעניין מה היה קורה לו אם אדל הייתה שרה אותו.
This is Dave. He tells jokes for a living. Driving down these country roads is a lot like a meditation. What could he possibly have left to say?
Will you shut the fuck up, Morgan Freeman?
בוא נבוא מהר 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 נושא, ונדבר על הספשייל של דייב שאפל.
ספשייל מיוחד?
הספשייל המיוחד של דייב שאפל.
The closer.
הספשייל שאתה באמת חורן את מוחי בשבועות האחרונים שאני אצפה בו.
כן, אני חושב שחשוב לראות אותו. אתה יודע, את הקומיקאי מספר אחת בעולם, או כמו שהוא קורא לעצמו במופע, The Goat, The Greatest of All Time. זאת אומרת, הוא מכתיר את עצמו, ואתה יודע.
אם אין אני למי לי גישה בריאה כזאת.
בדיוק.
של...
והוא מעניין, כי הוא, אני חושב שהוא מנהל דיון מטה על שיח הזהויות.
זה לפחות מה שהוא היה רוצה שיקחו מהמופע הזה.
כן.
שהוא מתיישר, אגב, עם מופעים אחרים של קומיקאים שהם החליטו שלא להצחיק יותר.
זה לא
רק
שהם...
רק ממש בפאנצ'ים קטנים פה
זה שם. זה לא שהם החליטו שלא להצחיק. הם החליטו שלא להצחיק ולהתבחן מקביל, לא נותנים לי להצחיק. כל הפוליטיקה זהויות הזאת, כבר אי אפשר לצחוק על כלום. נגיד סיינפלד המסכן, באמת, אדם שהונו נמדד בכמעט מיליארד דולר, הוא כבר לא יכול לצאת למסע הופעות חדש, בגלל שאת הבדיחות שלו לא יבינו. הבדיחות שלו על קבצנים ואנשים עניים, כל מיני כאלה, כן?
צפיתי במופע.
כן.
כפי שביקשת ממני. אני עשיתי את השיעורים שלי, כי אני תלמידה טובה.
למה? אבל זה יוצא שאני המורה. זה מה שאני לב במשוואה הזו. אני המלצתי לך לראות, במקום להגיד, יו, ניב, איזה חבר טוב אתה, שאתה כל הזמן ממליץ לי על דברים לראות, אני הופך למורה פה.
תראה, יש לי עמדה מורכבת בנוגע לדייב שאפל, כי מצד אחד, מאוד מעצבן אותי כל הדיון שקורה עכשיו אחרי שהמופע הזה עליו, אני היה אחד הנצפים ביותר, וגם אתה רוצה להרחיב, מעורר הרבה מאוד כעסים, אפילו בתוך נטפליקס,
כן.
עם מרד של עובדים נגד שידור המופע הזה, שיש בו הרבה מאוד מלכודות ששפל יוצר וצועד לתוכן בצעד קל. תשמעי,
גילי, את הולכת סחור סחור סביב משהו מאוד מאוד פשוט. דייב שאפל זועק את זכותו להמשיך ולספר בדיחות על טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות, נכון?
לא מסכימה, אבל תסיים את המשפט.
זה בחוץ. עכשיו, בסוף, בגלל זה אמרתי מטה, יש פה דיון הרבה יותר רחב ומעמיק, ולדייב שאפל יש שם הבחנות מאוד מעניינות ומאוד יפות על יחסי הגומלין התרבותיים של הקהילה הלהטבקית מול שחורים ומול התרבות בכלל. ונקרא לזה על הכוח שיש לסוכנים הלהטבקים בתרבות מול הכוח שיש לסוכנים שחורים, נגיד. יש לה שם כל מיני הבחנות באמת מבריקות, וסיפור מאוד מאוד מרגש בסוף על חברה טרנסית שהייתה לו, בשם דפני.
תראה, החטא הכי גדול של דייב שאפל זה שהוא לא מצחיק.
לא צחקת כמה פעמים? אני מצחיק אותי.
צחקתי כמה פעמים, וביתר הזמן, האגו שלו פשוט מילא את המסך כל כך, שאתה לא יכול להתייחס לשום דבר אחר.
בכלל, נראה לי שהקומדיה, ואמרתי את זה גם בתחילת הדברים שלנו פה, אסור לי לצבר בדיחות, היא ממש הקוזק הנגזל. זאת אומרת, זה הפוזיציה שהקומדיה לקחה, של אוי, תרבות הקנסל, ואי אפשר יותר להגיד כלום. הבעיה שלי עם זה היא לא שהמופעים לא מצחיקים, כי אני יכול פשוט לא לראות אותם. הבעיה שלי שהשיח הזה גם זולג לשיח הישראלי. לא שתרבות הקנסל זולגת לשיח הישראלי, אלא השיח על תרבות הקנסל. כי בעיניי, ואמרתי את זה פה פעם, אני רוצה להגיד את זה שוב בצורה שיותר רהוטה, ובוטה, וברורה, אני חושב שאין דבר כזה cancel culture. זה מושג שהוא כמעט מקיבליסטי באופן שעושים בו שימוש. משום שדה פקטו, בפועל, אין לזה שום השלכות על התרבות עצמה. נגיד, בטח שלא בישראל. ולכן אני לא מבין את כל ה... תשעת, גם אנשים שאני מאוד מאוד מעריך ואוהב את כתיבתם, רוגל אלפר ואורי מסגב, מדברים על, בסוף השבוע קראתי את יואב רינון על הסכנה שהקנסל קלצ'ר מארצות הברית יגיע לארץ, והוא מדבר על הסדרה הכיסא, והוא מנתח אותה כאילו הייתה מקרה אמיתי, ידוע שמדובר בסדרה בנטפליקס, כן? סדרה בדיונית, זה לא מבוסס על מקרה אמיתי. העניין הזה, ובטח בישראל, שתרבות הקנסל מאיימת להגיע אלינו, זו גניבת דעת. איפה תרבות הקנסל נמצאת? מי שיכול להגיד לי איפה זה קורה? אלכס גלעדי, אנחנו מסכימים שאלכס גלעדי הוא כאילו נס תרבות המיטו בארץ, נס מהפכת המיטו בארץ. האם הוא לא העניק את מדליית הזהב באולימפיאדת טוקיו האחרונה?
ענוק העניק.
עכשיו, מורגן פרימן, ששמונה נשים התלוננו שחפן אותם ודחף להן ידיים, מתחת לתחתונים, כן? ושלח ועשה והעיר... אינו מפרסם את מזגני תדירן בארץ, לא משחק עכשיו בסרט חדש עם רוברט דנירו, משחק. וודי אלן, שכאילו תרבות הקנסל מופעלת עליו, יש בכל פלטפורמת סטרימינג, בכל אמרתי, בלי בגד כפת בראש מילה, יש סרטים של וודי אלן שאפשר לראות. את רוצה שאני אמשיך? לואי סי קיי, אי אפשר להשיג כרטיסים להופעות שלו, לא בארצות הברית ובטח שלא בארץ. ג'רמי פיבן, שתקף נשים, האם בארץ אפשר להשיג כרטיסים להופעה שלו? בקושי, הגיע לפה, ולא קרה שום דבר. חכי, לא סיימתי. מה עם דסטין הופמן? עוד אחד שאוהב לדחוף את ידיו למפסעות, מתחת לבגדים העליונים. האם הוא הפסיק לשחק בסרטים? האם אנחנו לא רואים אותו? אפשר אפילו להגיע לאנס הפדופיל קווין ספייסי. האם בנטפליקס אי אפשר לראות את הסדרה בית הקלפים, וכל צפייה שמישהו רואה מכניסה לו כסף משום שהוא גם הפיק שותף שם? ינון מגל, שכל הזמן מתלונן על זה שעשו לו קנסל. איפה עשו לו קנסל? הוא לא מגיש תוכנית ב-103, זאת אומרת, בתוכנית שהוא מגיש ב-103, הוא טוען שעושים לו קנסל, אבל אף אחד לא עשה לו קנסל. וכמובן, אייל גולן, שמה זה בוטל, כל כך בוטל, שמירי מסיקה הקליטה איתו דואט.
תראה,
איפה זה קורה הקנסל? מי זה בוטל?
זה קורה הרבה פחות, זה נכון, אבל תשמע, כל האנשים האלה שמנית, הם גם ספגו חוותה רצינית לקריירות שלהם, בכל זאת.
מי ספג חוותה? מורגן פרימן משחק עכשיו בסרט חדש עם רוברט דה נירו.
לא, אבל חלק מהשמות שמנית מנית שם, זה משהו זה צל שתמיד ימשיך ללוות אותם, הוא פוגע משמעותית בקריירה שלהם. נכון שלעומת נשים שחייהן נהרסו, הרבה נשים כאלה שחייהן נהרסו, המחיר שהם שילמו הוא מחיר ציבורי, ולא תמיד מחיר כבד מספיק, אבל...
אנחנו לא שומעים עדיין את מייקל ג'קסון ברדיו,
זה מחריד אותי כל פעם שאני שומע.
אנחנו לא, אר קלי ו-I Believe in I Can Fly, לא נכלל בכל רשימת 30 שירים שאתם חייבים לעצמכם מה-90s, עדיין! כאילו, איפה הקנסל? הרי קנסל, כאילו, הבכי על הקנסל זה שמוחקים אדם, מוחקים מורשת. זה לא, נכון, זה פשוט לא קיים. העולם מתעטש לרגע, ואז חוזר לסורו. אני אגיד לך יותר מזה. האם הפסיקו להראות סרטים של מירה מקס, שהרווי ויינסטין הוא המפיק שלהם, וזה ממשיך להכניס לו כסף? לא!
כי הם קצת יותר מורכבים מלהיות סרטים רק של הרווי ויינסטין.
נכון, אבל הקנסל הוא לא קיים, זה לא קיים, ולכן אני אומר שדייב שפל הורג יתוש עם פצצת אטום, הוא מביא את כל הדוקטרינה שלו, ואת כל הרטוריקה המאוד מאוד מתוחכמת שלו, ואת כל היכולת שלו, את יודעת, להיות מגמתי ומצחיק בעת ובעונה אחת, ותוקף איזה נושא של על מי אתה בא כאילו? על טרנסיות? על טרנסים שרוצים הכרה, שנמאס להם שאומרים קוקסינל, הנה מילה שאסור להגיד, ובצדק, על מי אתה בא? בשם מה אתה יוצא לספשייל שלך?
כי אני חושבת שביסודו של דבר, בהיותו בן אדם עם אגו כל כך עצום כמו שהוא, קשה לו, או לפחות הייתה קשה לו המחשבה שלא כולם רואים את זה. לא כולם רואים את הצדק שלו. אבל הצדק שלו הוא...
לא, אני מבין את הצדק שלו, אני מבין את נקודת המבט שלו השחורה, נקודת ה-BLM שלו, כן? זה הגיוני בעיניי. אבל הוא כאילו מתייחס לזה שאם טרנסים וטרנסיות יקבלו את הצדק שלהם, זה על חשבונו. וזה לא על חשבונו, זה ביחד איתו, זה חלק מאותו מאבק.
קיבלתי. מה עכשיו?
יורשים?
יורשים.
אז יורשים, אז למה את לא סובלת את הסדרה? אולי דברי את, כי את לא סובלת את יורשים.
אני לא סובלת את יורשים, לא שרדתי מעבר לשני פרקים שניסיתי לראות בעונה הראשונה. אני כל הזמן אומרת לעצמי שאני צריכה לתת לזה צ'אנס נוסף, כי זה היה ממש מזמן.
את חייבת לתת לזה צ'אנס נוסף. ואני אומר את זה כמורה. את חייבת, גילי.
אוי, לא. אני לא יודעת, אני שונאת את זה שיש לי תחושה שיוצרי הסדרה שונאים את הדמויות שלהם וחושבים עליהם רעות. לא יודעת, אולי משהו מאוד מאוד תמים ואידיוטי, אבל אני אוהבת שיוצרים עושים אומנות שאוהבת את הגיבורים שלהם.
זו סדרה ללא חמלה, אני מסכים איתך.
הם כולם רעים.
זה לא מדויק. הם כולם
איומים.
הם כולם סוג של רעים. כולם סוג של איומים, כולם סוג של פסיכופטים. כשראיינתי את חגי לוי, הוא אמר שהוא לא מסוגל לראות את זה, משום שבסוף מדובר בחבורה של פסיכופטים והוא לא יכול להזדהות עם אף אחד.
זה בדיוק, סליחה שאני נתלית באילנות חגי לוויים, אבל זה בדיוק התחושה שלי, איך אני אמורה לחבב אותם? אני לא מחבבת אותם ואני לא מחבבת את מה שקורה להם ואני לא מזדהה עם אף אחד מהם, והנה שכנעתי את עצמי שלא לתת לזה צ'אנס נוסף, למרות שזאת הסדרה, הסדרה שכולם עפים עליה.
כן, אז אני אגיד לך למה אולי בכל זאת כן לתת לה עוד צ'אנס? כי זו קומדיה מיזנטרופית, וזו לא דרמה שאת אמורה לרחם ולהזדהות ולחמול. אני חושב שזה יותר קומדיה כזאת, שאת אמורה להסתכל ולהתענג על איך חלאות האדם האלה מאמללים אחד את השני ואת עצמם במרדף שלהם אחרי יותר מדי כסף. יש בדיחה בעונה השנייה, אחת המצחיקות, זה שבאים ואומרים לקזן גרג, כל המשפחה באה לקזן גרג, הלימך, שממנו פחות או יותר מתחילה הסדרה, אומרים לו, מה אתה עושה עם 5 מיליון דולר? אין לך מה לעשות עם 5 מיליון דולר, כבר עדיף שלא יהיה לך כלום, אתה תהיה העשיר הכי עני. את קולטת שזה היקום שבו הסדרה חיה, זו המציאות שלה,
שבה
5 מיליון דולר אינם כלום,
כאילו... תראה, כמי שמנסה לשרוד בעיר הזאת, לקנות דירה מתישהו, איפשהו, אני, אחד, אני רוצה להגיד לו, גרג, אתה צודק, הם צודקים, ואתה צריך לעמוד על זכויותיך, והדבר השני, זה מעצבן אותי על אמת.
כן?
זה לא מצחיק אותי, זה לא נראה לי זה, זה מעצבן אותי.
אני קורא את זה, באמת, אני רואה את הסדרה הזו כקומדיה, זה מבחינתי כמו ויפ, וכמו שבויפ לא אהבתי אף אחד ולא הזדהיתי עם אף אחד, כי כולם חלאות שהם כבר משחקים את המשחק, הרי יש להם כבר יותר מדי כסף. זה לא עניין של להתאשר כן או לא, זה לא עניין של להיות או לחדול. בואי נשווה את יורשים לעוזרת בית, למרגרט קואלי מהשבוע שעבר, שמחשבת בראש שלה כאילו כמה דולרים נשארו לה בשביל שהיא תוכל לתדלק את האוטו כדי להגיע למעבורת, כדי להגיע לעבודה לנקות את הבית. אז זה בדיוק ההפך, וזו סדרה שהיא על ריקבון פנימי.
לא בא לי לראות ריקבון פנימי.
וזה כל כך מצחיק.
בא לי למסות אותם. למסות את האימא שלהם.
גם צריך. זה מאוד מצחיק וזה מאוד כיפי, וזה קצת על משפחת מרדוק, וזה קצת על משפחת סקלר, החלאות האלה של האופיאטים, כן? אז התענוג המיזנטרופי הזה, שגילי לא תצפה בו, ובעיניי הוא אחלה, עולה מחר ב-YES, HOT, Cellcom TV, כל מי ש...
מחזיק
HBO, כן? אז מחר, שני, בערב. אני כבר ראיתי את הפרק הראשון, והתאפקתי מהפרק השני. יופי, יופי, קוראים דברים.
אוקיי. ומי שלא מוצא את עצמו עם מיזנטרופים העשירים, יכול ללכת ל-VOD של HOT, וגם של יס, ולצפות שם במשפחה גרעינית, שזה דוקו בין שלושה פרקים, על אחד המקרים התקדימיים של דיני משפחה והורות הומוסקסואלית. ובעצם הוא מספר על שתי נשים שהקימו משפחה בעזרת תורמים בשר ודם, בהזרעה ביתית, בכזה חוברת שהם קנו בחנות תקליטים וחוסים את זה. ומה קורה כשבניגוד לכל התוכניות ובניגוד לכל הכוונות הראשוניות, אחד האבות נהיה בכל זאת מעורב בחיי הבת שלו, ומבקש לימים, שנים אחרי שהיא נולדה, לקבל זכויות ומשמורת. הסיפור הזה פשוט הוא סיפור אמיתי לחלוטין, הוא כולו מורכב מוידאו ביתי, מדיבור ושיחה, ראיונות עם כל הגורמים שהיו חלק מהפרשה הזאת, היא פשוט הולכת לכיוונים הזויים. למחאה ציבורית.
את זה את מעדיפה לראות על הריבים על כסף וכוח, כן?
מודה שכן, מודה שכן.
צילומים ביתיים על אב שרוצה להיות מעורב בגידול של ביתו.
אתה יודע, בסוף אני אישה פשוטה, עם העדפות פשוטות. האמת שסיפור אנושי שהוא כל כך מופרך והזוי על מה
שמערכת
משפט יודעת לעשות לאדם קטן, כמה אפשר באמצעות חוקים, מנגנונים ופטריארכיה למחוץ אנשים, וזה מהלך מרתק מה שקורה שם. אני מודה, אני יכולה לחיות עם קצת פחות צילומים ביתיים, לא כל המחזות הביתיות של היפיפייה הנרדמת הכרחיים להבנת הסיפור. אבל חוץ מזה, אם בדילמת ויקיפדיה או לצפות, דפנטלי לצפות.
אוקיי, ועם מה נסיים?
עם אלבום.
אפשר שניים? מהר מהר אני עושה את זה.
מאיה, תכסח אותך, אבל אני...
בסדר, סליחה מאיה. אז אני אמליץ ככה, היום התחיל רשמית הסתיו, לפחות עם הגשם מעל הבית שלי והעננים השחורים.
שהביא אותך ללבוש בלייזר.
כן?
לתל אביב.
מה רע? לא יפה הבלייזר?
מהמם הבלייזר, ה-26 מעלות והבלייזר, זה ה...
אבל בבית זה עשה היגיון, היה קריר, הייתי צריך עוד משהו.
הדלקתי מזגן.
כן, היה צריך עוד משהו. אז ככה, יש שני אלבומים סתווים. הראשון הוא To All Sides That Will Stretch Out Their Hands, של פנדנט. פנדנט זה הרכב האמביאנט של הוורקו אס, יוצר אלקטרוניקה מקנזס סיטי, גילי, אשר במיזורי. הוא בא פעם אחת לארץ, אני הרחתי אותו. אז האלבום החדש שלו, באמת, אמביאנט כזה מרחף וחללי, וכאילו כל כך כיף להביט בעננים אפורים ולהקשיב למוזיקה הזאת, מעין טפטים של סאונד, אבל עם רגש. והאלבום השני הוא קצת יותר טכנואידי כזה, טיפה יותר בשרני, זה אלבום Parallel Moves של פלקשן. פלקשן הוא יוצר דאב טכנו ותיק, וכדאי להקשיב לכל מה שהוא עושה, יש לו דיסקוגרפיה, פלקשן עם אקס, כן? כשתגיעו לעמוד יוצר שלו, בספוטיפיי או באפל מיוזיק או בסאונד קלאוד או ביוטיוב, איפה שאתם רוצים ורוצות, אז תראו שיש לו שם הרבה אלבומים, והאלבום החדש שלו באמת זה מין כאילו כמו שיר אחד ארוך כזה, מאוד מאוד מדיטטיבי, שזה גם דאבי מאוד, הכל עם הרבה מאוד אקו ודילי וריברב, ומצד שני הוא גם נותן איזושהי אנרגיה ביטית כזאת. אני נורא אוהב לעבוד עם המוזיקה הזאת, גם יש בזה הרבה יופי. ושני אלבומים האלה, אני ממליץ עליהם לשבוע. שבוע הבא, נמליץ על משהו חדש. היה לי כיף.
גם לי.
יאללה, מאיה, תודה רבה על הכל. נשתמע ונפגש בשבוע
הבא.
שלום. ביי.